אדומיים. אדומיים בסוף זה רומא, כי גלו לרומא, ובהתחלה הרומאים התנקרו לנצרות, אבל אחרי זה, אחרי איזשהו 300 שנה, הם נהיו מרכז הנצרות. אז אדום זה הזרעים של הנצרות הגדולה, וכל המאבק נגד אדום יותר מבבל. נבוכדנצר הוא זה שהגלה אותנו, הוא זה שהחריב את בתינו, וכל הזעם האלוקי הוא נגד אדום. שמה הם עשו כבר? לא יכלו לעשות כלום. הם ישבו מן הצד ושמחו במפלת ישראל, כי לא אום ולא אום יאמץ, כי המפלה שלנו, וזה הם באידאה. הרי הנצרות זה לא לאום, זה רעיון. והיחס לנצרות, כמובן הרמב"ם אמר, זה הביא את כל האמונה בכל אחד, וכמובן זה הביא את כל הכפירה באליליות, וכמובן זה הביא ביטול של הרבה דברים פגנים, והפך את בני אדם להיות בני אדם. והרמב"ם אומר שזוהי מגמתם ומטרתם, להכשיר את העולם לאורו של משיח, ובלעדם היינו חיים בעולם פגני. אבל ולכן היו כאלה שאמרו שכשהאפיפיור מגיע, אם הוא אדם כמו האפיפיור לפני הקודם, שאדם נורמלי ושביקש סליחה, ואני לא אספר שוב על אותם הכמרים שהיו בגג שביקשו את סליחתנו, ויש כאלה שאומרים שכן, אפשר לפתוח דף חדש, הרי הם לא אשמים, הם לא אלה שעשו את זה. ויותר נראה שלא נסלח ולא נשכח לנערות של דם, שהם לא רק נערות של דם, שלא רק הטבח שבזה, אלא המלחמה הדתית האדירה שהיה, וזה המלחמה עם יעקב. ואם בתחילת פרשת שבוע, זה סתם דיון מעניין שכדאי להכיר, נחם בגין, זה הזמן שאנחנו כל כך התלהבנו ממנחם בגין. אני זוכר יהודי חרדי אמר לי, מה זה יהודי? גדול בתורה, חרדי, אחד מגדולי אמריקה, הוא הגיע, היינו במחנה קיץ, והביאו גדולי ישראל לנוער. ניגשתי אליו, אמרתי לו, אתה לא פלוס מינוס בשפה הזאת, אתה לא עובד, מילא לפני מנחם בגין אפשר להגיד שבשלטון הכופרים איננו מאמינים, אבל עכשיו שמנחם בגין זה ברית היסטורית והוא מוכיר תורה וכל מילה שנייה זה ברוך השם, וזה נראה שעולם התורה פורח עכשיו, גם לא? זה אמר לי דברים שמאוד חרדיים. אמר, לפעמים יש יום מעונן והעננים זזים טיפה, זה כלום, זה יעבור, העננים יחזרו. כלומר, אנחנו עדיין שקועים בגלותינו ולא נתנחם מהברוך השם שמנחם בגין. אבל אנחנו מאוד התנחמנו בזה, כי הברוך השם שמנחם בגין, שאמר, עוד יקומו הרבה אלוני מורה, קמו הרבה אלוני מורה וקמה, וגם ניצבה כל העולם ההתיישבותי שזה לתפרת, וגם קמה וניצבה עולם תורה מפואר שעכשיו זה כל כך גדול שזה איום לכל הציבור החילוני. אז בשבילנו זה לא איזשהו ענן, שזה לא איזשהו עננים זזו, קצת אור, זה המון אור, וכך היא גולתן של ישראל. אבל הוא צדק שלא הוא היה החלום שלנו ולא ברוך השם שלו, והוא חשב שיש שופטים בירושלים וכו', והיה אבי אבות העקירות שהביא לחורבן עצום. ומנחם בגין הגיע לניו יורק, פרשת בישלח, זה היה האזור, ואז היה לו הרבה מפגשים. אז הוא הלך, עשה סבב לשבחו יאמר עם הרבה גדולי ישראל, גם בארץ, וגם הלך לרב מלובביץ', וגם הלך למשה פיינשטיין, וגם לרב סולובייצ'יק, והוא התבטל אליהם. הם אמרו, אנחנו נבוא אליך. הוא אמר, פתאום, אני בא לבית שלכם, זה מאוד העצים את הגדולי תורה באמריקה. בא מנחם בגין וקיבל עצות, הוא עכשיו הולך לפגוש, הוא יעקב הקטן שהולך לפגוש את עשיו, ואמרו לו כולם, תלמד פרשת וישלח. אמר רבי יונתן, כל מי שרוצה לרצות מלך או שלטון ואני יודע דרכם ותכסיסיהם, יניח פרשה זו לפניו וילמד ממנה תכסיסי פיוסים וריצויים, תלמד וישלח. אבל זה פלא, מה אתה רוצה בדיוק שילמד ממנה וישלח? ריצויים פיוסים שצריך להתפתל לקרטר, וקרטר היה פעם נשיא ארצות הברית, ולעשות איתו כל מיני לקנה. כה אמר רבדך יעקב, צריכים ללמוד את מה שרב יהודה הנשיא אמר לרב הפס, כתוב באיגרת, כתוב איגרת למרן מלכה אנטונינוס קיסר רומא, קם וכתב מן יהודה נשיאה השמש, אמר אני לא, אתה יהודה הנשיא, רב יהודה הנשיא, אז כתב מכתב מן יהודה נשיאה למרן מלכה אנטונינוס. בא רב יהודה וראה את זה, קרא את המכתב, קרא עם עין, אמר לו, ככה כותבים, תכתוב מן עבדך יהודה, תפתל אותי, אל תגיד יהודה נשיאה, זה יצבן את הקיסר, תחשוב שאני מורד בו, תכתוב עבדך יהודה. אמר לו רבי אבאס, למה אתה מבזה על כבודך? אמר לו, אני יותר טוב מזקני יעקב. כך אמר יעקב, כה אמר עבדך יעקב, מעשה אבות סימן לבנים, בוא נלמד מזה שאנחנו צריכים להיכנח, או שנלמד מה שהרמב"ן לומד. הרמב"ן כידוע מתקיף את יעקב, והוא אומר שכבר תפסו חכמים על זה שמחזיק באוזני כלב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דרכו היה מהלך, אתה החשבת את עשיו, תבטל את עשיו יהודה. אתה אומר עבדך יעקב, אם לא היית אומר עבדך יעקב, אם לא היה לך, כך כתוב בחז"ל, אם לא היה לך, אם לא היית נותן להם את החשיבות הזאת, הם היו אפס. אתה בנית את האליל הזה שנקרא עשיו, כאן ניפחת אותו עבדך, ואתה עצמת אותו. הוא לדרכו היה הולך, הוא לא מעיז לגעת בישראל. כך כתוב בחז"ל שיעקב חטא, ועל דעתי גם זה ירמוז, כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום, כי מלכי בית שני באו בברית עם הרומאים, אוסלו, ובאו ברומא, והיא הייתה סיבת נפילתם בידם, עצם הברית. אתה החשבת את הרומאים. אם היית לומד ספר עובדיה וכך היית מחשיב כל העומד כתות המחת שיעורי, אין להם שום אחיזה במציאות, תלמד ספר, תלמד הפטרת בישלח, אז זו השאלה, לימוד בישלח או הפטרת בישלח. אז עכשיו בא הרב המיטל ואומר שלא רק זה, הרב גם נחמה לויביץ' אומרת את זה, הרמב"ן סותר את עצמו, אומר מעשה אבות סימן לבנים, צריכים ללמוד מיעקב להקדים לבוא לאויב במה? תפילה דורון מלחמה. אז תחליט, מה לומדים? לומדים מיעקב מה כן לעשות ומה לא לעשות. הרמב"ן מיני ובי, פלא. הרב עמיטל אומר שלומדים דורון תפילה מלחמה, לומדים לפייס, אבל לא כשלא צריך. ויעקב היה צריך לדעת שפה הוא מחזיק באוזני כלב, שפה הוא היה יכול לבוא בלי הפייסנות. כלומר, כן לומדים, אומר רב עמיטל, לברוח ממלחמה, זו הדרך היהודית. אני חושב שיותר נראה, איך מיישים את זה? שאלה קשה, הרבה זמן הפריע לי השאלה הזאת. הבנתם את השאלה? אתה לומד או לא? מעשה אבות סימן לבנים, יש לך אג'נדה, אתה מחליט, אתה לאומי, חרדי לאומי, דתי, אז יש לך אג'נדה שצריך להתחיל עם הגויים ולא להיכנע לטראמפ. אז אתה לא נכנע לטראמפ, וככה אתה אומר שיעקב טעה, או שאתה הפוך. הוא אומר, עשה אבות סימן לבנים, שמה שיעקב עשה זה מה שאנחנו נעשה. התשובה האמיתית, אני חושב שלומדים שצריך לפעול בתבונה ובאחריות, דורון, תפילה, מלחמה, ואדם יתבע אם הוא לא פעל מספיק, זה בערך מה שאנחנו מתעלם, אם הוא לא מספיק פעל בתבונה, אם יכל לעשות את זה אחרת, מה אתה עושה עבור עבור שבוע אחד עושה עסקת ג'בריל, ועסקת ג'בריל היה לפני זה, עבור שלושה. אם אתה לא פועל בתמונה, אז זה לא יעקב. יעקב פעל בהרבה שיקול דעת ובתמונה, וכן, זה גם כולל לפעמים לדעת איך לסגת ולא להגיד שאנחנו סופרמן בכל תקופה ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. פעל בתבונה, דורון תפילה ומלחמה, בשאר זה שיקול הדעת אדיר שחזל אמרו שהבריונים שרפו את בית שני מרוב קיצוניותם. ואומר הרמב"ן שהמתונים הרסו את בית שני. גם זה וגם זה נכון, שאדם צריך להפעיל שיקול דעת וללמוד נביא ותורה, ומתוך זה ללמוד מהטעויות, מהגישה, הוא יגיע, תלמד טוב, אמרו גדולי ישראל לבגין, פרשת וישלח עם ההפטרה, ואז תבין מי זה אדום ומה השקר באדומיות, ואל תחשיב אותם ותגיד אני התנהלה לי איתי. כל כך צריך ללמוד פרשת וישלח, וצריך ללמוד את המדרש שאותו תלמיד ראה, וזה הזכרנו בסודה שלישית כמה פעמים כבר, שהוא ראה את הרגל של החייל הרומאי. היהודון הקטן רואה את החייל הרומאי החסון, הבריא, ואנחנו יהודים חלשים כי מוקים. ואותו תלמיד ברגע של חושה אמר לרב שלו, תראה את הרגליים שלו, תראה את החוזק הזה. וענה לו הרב, זה מבחינתי כמו זבוב, זבוב על פי, אנחנו הפיל וזה זבוב, מטריד אותנו טיפה, כלום. ושאלו את הרב שלהם, מה אתה אומר לדו שיח הזה? הוא אמר, הוא החשיב אותם כזבוב, זה כלום. ראייה של ישראלית אמיתית נצחית, היא לומדת ספר עובדיה טוב כל פסוק, וכל פסוק עוד רובד בסתירת האמונה הנוצרית, בסתירת המציאות שלהם, בסתירת השקר והצביעות שלהם, ונגלה את כל מצפוניהם וכל השקר, כי זה כל כך התאה. הם בעצם אומרים אנחנו נהיה הכי נחמדים בעולם, רק תתנצרו. לא תתנצרו, אנחנו הכי אכזריים בעולם. אז הם גילו את היכולת שלהם להיות חיות אדם, וגילו מצפוניו ואת השקר שכל האליות שנשאר, והשקר שלא צריך מעשה מצוות, ואחד אחד לנתח את ההבדלים בין הנצרות ליהדות, שאיפה הם סתו ואיך זה קרה, בתור פשרות ורצון ומלחמות ומלחמות כוחניות בתוך ה... כי הרי זה הכל התחיל בארץ, אבל אחרי זה פלוס ואחרים הם כל אחד מדרון חלקלק, קצת כופרים בחזל, ואז מהר מאוד כי ישו ימח שמו אמר לא באתי לשנות כלום מתורת ישראל, והוא שינה הכל ללא היכר. וחיים עם הסתירה הזאת שהוא בכל זאת הביא המון ערכים של חסד שהם ערכים תורניים, אבל הוא הפיץ אותם, והמון ערכים של כל אחד. ומה שהרמב"ם כותב שהנצרות זה עבודה זרה, זה אומרים הראשונים נכון לכמורה, וגם לא, הם גם לא בקושי מאמינים בדברים ההזויים, מה שכן מאמינים בכל אחד, הם באמת מאמינים. והעמך הם לא עובדי עבודה זרה ממש בתוספות, כי הם לא מאמינים כל כך, הם גם לא בקיים, הם גם לא אמורים להיות בקיים. כמו שאני תמיד לספר אותו סיפור, הרגע ששמעתם אותו סיפור יותר מדי פעמים, זה שנסעתי בשיעור ב' באיזשהו אוטובוס, ונהג גוי ניסה להתיידד איתי ושאל אותי מה אתה עושה. אמרתי אני לומד בישיבה בארץ. אמר אתה רוצה להיות רב? אמרתי מה הקשר? לא, לא יודע, אני אהיה רופא שיניים, לא יודע מה אני אהיה רב. אמר, לא הבנתי, לא הבנתי. אתה לומד בישיבה, אנחנו, כשאנחנו רוצים להיות כומר, הולכים למקום, כשאתה רוצה להיות רופא, אתה לא הבינו שלומדים תורה בלי קשר למקצוע, וכל אחד צריך להיות רב, וכל אחד צריך להכיר לפרטי פרטים, כל פרט בדתו ואמונתו. אצלם, לא צריך, כומר, צריך, הוא ימחה לך, והוא יכיר את הדת, אבל עצם זה שהם לא מכירים את הדת לפרטי פרטים, הם לא יודעים להגן על זה, הם יגידו, לא, לא, לא בקי בפרטים, זה הופך אותם, לא, שהם לא עובדי עבודה זרה. הציבור, יש אומרים שגם הכומרים שבהם, אפשר להניח שהם לא בדיוק מאמינים בעבודה זרה, כמו שאמרתי. הבגידה בטבע, מה הכוונה? שכשחכמי הטבע גילו, עם ישראל לא התנסה בזה כי לא היה לנו כוח, אבל אנחנו דברים שהתגלו במדע קיבלנו בשמחה. ואם אנחנו לא מבינים איך זה מתיישב, אז נשבור את הראש איך זה, איך המציאות מתיישבת עם מה שחזל אמרו ומה שחזל רצו. ואנחנו מבינים שזה, כל זה חלק מכבשוע וכל ההתפתחות המדעית והכמורה והמנזרים וכל הם מסרפו מדענים, מסרפו כל שמץ של השכלה, כל שמץ של כבוד לטבע, ואנחנו ראינו אותה, והם אהבו את הניסים, ואנחנו הקטנו בניסים. הניסים זה רק כל אומר הלב בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. אתה חי על ניסים, אתה לא רואה את הנס בתוך הטבע, אתה לא רוצה לגלות את היופי שבטבע. אז כל השקרים האלה של הנצרות הם עומדים לנגד עינינו כשלומדים את הפטרת וישתח, ששמענו מי את השם, לא רואים, לא רואים. זה קום ונעלה עלינו למלחמה, אנחנו במלחמה גדולה עם הנצרות. נקטון נצטיך בגויים בזוי אתה מאוד. מה, קטון? אז רומא היא לא הנצרות כדעת, מדובר על אדום. הנצרות כדעת היא הצליחה בענק, אבל זה בעצם כי כל היום ההוא היא השם אחד. המציאות הזאת שהשם אחד, זה ודאי שהצליחו, וזה ודאי לא קשור לנצרות, קשור לזה שהשם אחד. זה מיליארדים של אנשים עוד ימינו, וזה יוכפל שימינו שהשם אחד. אבל בגויים אתה קטן, אתה אדום, אתה לא בבל, אתה לא מצרים, אתה לא אשור, אתה אדום, איזשהו דרום ירדן בלי שום כוח, מפוחד מהבבלים שבאמת הכניעו אותם, וודאי שלא יכולים להתחיל עם ישראל, והם עומדים בצד. וכל האדומיות, כל הסביות שהיו מלכי אדום, הם בינינו קטנים ובזויים. ומה שבאופן חיצוני הם נראים, זה אשליה וזה לא ראייה פנימית. זדון לבכי שייך השוכני בחגבי סלע. אתם חושבים, אומר רש"י, שאתם בני אברהם ויצחק, כי הם באמת בני אברהם ויצחק, אבל זה, ואתם אומרים, מי יורידנו הארץ? אתם בשמיימיות המנותקת והשקרית, כי אתם לא יכולים להיות שמיימים. ולכן כל השחיתויות בכמורה, וזה היה מפץ החילוני שכפרו, ולכן כל הכמרים שנפלו גם במשקף זכר וגם בעריות, והם כמרים, אסור להם לגעת באישה, והם קיבלו על עצמם שהם לא מתחתנים, זה לא הולך. הם, היה שם גילויים אדירים של צביעות, שהוא מטיף לזה שהוא כאילו קדוש ופרוש, ועם ישראל לא שם, הפוך, אומר שהכל קדוש, ויורידנו הארץ, בתארום בני נוח הם מעל הארץ, אנחנו ארציים, אנחנו מקדשים, מביאים, מקדש את שמך בעולם, הם מקדשים בשמיים והם מנותקים, וזה הנצרות, והעולם כולו רע וכולו חטא וצריך מכילה. גנבים באו לך שלישי לילה, איך נדמת? הלא יגנבו דיים. בוצרים באו לך, הלא ישירו הלילות. ועכשיו אנחנו נפשית את אדום ולא ישאר כלום. איך נכפשו, נכפשו עשיו, ניבאו מצפוניו, התגלו, ניבאו זה התגלו. לשון הרמית, כולנו מכירים את הפסוק מבבא קמא, לא מכירים תנך, בבא קמא כן, עם תוויון באיו, שזה בהקשר של בקשה. אבל כאן התרגום יונתן אומר, איך נכפשו עשיו, ניבאו מצפוניו. מה זה אומר? ניבאו מצפוניו, שאנחנו נגלה את כל הצפוני, צפוני זה היצר הרע, כל השקר, כל הצפיות עוד יתגלה, וכל האכזריות, וכל האליליות שמסתתרת מתחת לנצרות, זה יתגלה. הלא ביום ההוא השם עבדתי חכמים מאדום ותבונה. באמת אתם לא תהיו קשורים לשום השכלה, כי ההשכלה הגדולה לא תהיה שייכת לכמורה ששייכת לחשקת ימי הביניים ונשארת שם, כי הם עבדתי חכמים מאדום וחתו גיבוריך מתימן. חתו זה לא החוטים סתם, זה מקרה. מה זה חתו? שנהרוס את הימניים. מי זה הימניים? הדרומים. ימינה זה דרומה, וזה התימן. מחמאס אחיך יעקב, אתם החמאסניקים שעשית על אחיך יעקב, תחסה אותך בושה, תניחת עד עולם ולא תוסיף קום, יאמר אותך מנגד. כי מה חמאס שעשו? מה חמאס? אני רוצה לסיים עכשיו. מה חמאס שעשו בני עשיו, בני אדום? אז הם באמת לא עסקו בחמאס, אבל הם עמדו מנגד. אתה, אומר מצודת תלמיד, לפרש מהו החמאס? הנה, ביום שעמדת מנגד באו הבבליים ואתם עמדתם, אני מרנץ היומר המחריב הבית הראשון, ואתם ראיתם ועמדתם מנגד. אז מה יותר חמור? מי שעומד מנגד? מי שעומד מנגד זה עשיו שונאת יעקב סתם, והתרוצצו הבנים בקרבה. המאבק הרוחני זה שעומד מנגד. המאבק הזה הרוחני זה, בזה יש לנו מלחמה. הבבלים זה גויים, וזה המאבק שעלו מושים בהר ציון. אל תראה ביום אחיך ביום נוחו, אל תשמח לבני יהודה ביום עובדם, אל תגלה פיך ביום צרה. הישביות עולה ועולה, ובא הנביא ונותן לנו את המסר הנצחי שצריכים אותו עד היום, אבל היינו צריכים אותו הרבה בדור הקודם, כי זה קשה, אנחנו כאלה קטנים והם כאלה גדולים. ובא הנביא ומבטיח, אל תבוא בשער עמי ביום עידן. זה יום עידן, עידן זה הימים נגד מה שחזל קוראים יום עידן. יום עידן זה הימים שהם צער לנו, זה יום עידן, זה צער לנו. יום שמחה שלהם זה יום שמחה לישמעאל, יום צרה לישראל. וכי כאשר שתיתם עליו קודשי ישתו כל הגויים תמיד, והר ציון תהיה פליטה. וזה הדברי החפץ חיים המפורסמים ששאלו כשהיטלר עלה לשלטון, יהודים חכמים, הרבה יהודים לא היו חכמים, התחילו לפחד. בא לחפץ חיים, והיה מחנה נשאר לפליטה, כלומר ניבא ולא ידע מה ניבא. אם הוא ידע מה ניבא היה קורא להם לצל, הוא ניסה, חפץ חיים ניסה לעלות ארצה, אבל נסתמה ממנו אפשרות להגיד לכולם לעלות תחוף ארצה. אבל הוא כן אמר מחנה הנשאר לפליטה. מה זה אומר? שאלו אותו מה זה המחנה הנשאר, איזה מחנה נשאר, והוא ענה והר ציון תהיה פליטה, שהנאצים יגיעו עד לשערי הר ציון ולא יצליחו. ירשו בית יעקב למחשיהם, והיה בית יעקב אש, בית יוסף להבה, וכל הישביות קש. ככה כל הישביות, כל החוסן והגובה של הר עשב, ולא משים בהר ציון לשפוט את הר עשב, והייתה להשם המלוכה בעזרת השם.